ברוכים הבאים לגן טוקס, Dream Come True Stories, בהנחיית מיכל צפיר. הפודקאסט של מותג הלייפסטייל גאנט, בו נארח מדי שבוע אנשים מעוררי השראה, שישתפו אותנו בסיפור הגשמת החלום והדרך למימוש הייעוד, ויהוו מקור השראה והגשמה עבורכם. הסלוגן המנחה אותנו הוא Never Stop Learning, כדרך החיים של גאנט, המעודדת צמיחה, התפתחות ולמידה אינסופית.
והיום איתנו כאן בפודקאסט אלון לבנה, הפודקאסט בשיתוף עם הבן תחומי. מה שלומך, אלון?
היי, מצוין. מה שלומך?
בסדר גמור. אז אלון לבנה מעצב אופנה?
אני מניח שכן.
זה נשמע כאילו קטן מדי כשקוראים את הרזומה שלך, ועשית והספקת כל כך הרבה, ואתה סופר יצירתי. איך אתה מציג את עצמך?
תראי, זה קצת טריקי, כי אני באמת מתעסק בהמון דברים, ואני עושה לא רק בגדים, ומעצב המון סוגים של דברים. אני קורא עצמי מעצב.
מה עוד אתה מעצב?
וואו, במהלך הקריירה, אפשר להגיד, עיצבתי המון דברים. עשיתי שיתופי פעולה של דלתות, ועיצבתי ריהוט, ועיצבתי, ציירתי, פיסלתי, כלומר... כל תחום העיצוב זה משהו שבאמת מלווה אותי די כל החיים.
יש משהו שאתה אוהב במיוחד?
תראי, כל תהליך של עיצוב או איזשהו פרויקט שעשיתי תמיד מתחיל בציור, ברישום, בסרטוט. אז זה הבייבי שלי. כלומר, הסרטוטים, האיורים, משם הכל מתחיל, משם הרעיונות נולדים. ולאחר מכן, כלומר... מתחילים בביצוע עצמו, אם זה בגד, אם זה רהיט, אם זה whatever.
אתה למדת בבית ספר? למדת במוסד אקדמי?
בטח, למדתי בשנקר.
אבל התחלת בגיל ממש צעיר. ב-17 כבר, נכון? בגיל 17 כבר היית עוזר של...
לא, 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 לא. בגיל 17 נכנסתי ללימודים.
בגיל 17 נכנסתי ללימודים.
נכנסתי ללימודים. בגיל 20 כבר עבדתי אצל אלכסנדר מקווין בלונדון. גיל מאוד צעיר באמת.
זהו, אבל לא, גם בגיל 17 לגשת ללמוד, אתה יודע, יש לי בנות בת 22, בת 20, 15 וחצי, אני אומרת, 17?
תראי,
מאיזה גיל בעצם הבנת שזה מה שבור בך וזה מה שאתה רוצה לעשות?
אבל אני אגיד לך, זה... א', זה הסוף 17, בואך 18.
זה כבר שונה לגמרי.
אבל אני פשוט יליד נובמבר. אז ככה, סיימתי את הלימודים בגיל 17.
ולא נשארת השנה, אתה מאלה שנובמבר ו...
כן, הקפיצו אותי גן.
נכון.
כן, הגננת אמרה שאני מספיק מפותח, שאני יכול לעלות כבר לכיתה א' בגיל מוקדם. וכך יצא שבגיל 17 סיימתי את התיכון. והחלטתי שאני רוצה להמשיך ישר ללימודים. כלומר, אני לא ראיתי צורך עכשיו לבזבז עוד שנה. עשיתי מסלול של... לימודים בשנקר.
וידעת שלא תתגייס לצבא?
לא ידעתי תמיד, אבל באיזשהו שלב אמרתי, כן, אני ממש בער בי הצורך ליצור ולהתעסק בדברים שאני אוהב.
שזה גם לא מובן מאליו, בגיל 17 לדעת מה אתה אוהב. זה לכאורה נשמע משהו פשוט, אבל אתה יודע, רוב האוכלוסייה, גם לא בגיל 17, תשאל אותם במה אתה טוב ומה אתה אוהב, הם מתקשים.
כן, את צודקת. יש אנשים שגם מעבירים חיים שלמים בלי לדעת מה הם אוהבים או מה הם רוצים לעשות. אני, למזלי, ידעתי מגיל הרבה יותר צעיר מגיל 17. אני כבר מגיל 10-11 ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. כלומר, בגילאים מאוד מאוד, בשלב מאוד מוקדם בחיים שלי, ידעתי שזה הכיוון שלי, שזה מה שאני רוצה לעשות. וזו הסיבה גם ש... התחלתי בגיל כל כך צעיר, ולא חיכיתי או לא עיכבתי את המסלול.
איך הסביבה הגיבה לזה? היו מי שניסו להניע, או שחשבו שזה משהו כזה חולף, או...
לא, 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 לא היה. היה
ברור.
לא היה איזושהי... אופציה אפילו כזאת. אני יכול להגיד לך שאפילו התחלתי לעשות בגדים לפני שנכנסתי לשנקר. אז זה משהו שבער בי מגיל מאוד 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 צעיר, הייתה לי סוג של מכונת תפירה קטנה כזאת בבית, והייתי עושה לעצמי כל מיני בגדים לחברים, זה היה מין קטע כזה.
אתה יכול לקחת אותנו רגע לגיל 17? מה היו החלומות שלך? זאת אומרת, עכשיו זה נשמע כאילו אתה חי את החלום, אבל אני תוהה אם בכלל זה מה שחלמת. בוא נסביר למאזינים, זאת אומרת, אני יודעת שאתה הצבת בגדים, את הבגדים שלך לבשו ביונסה?
נכון.
ליידי גאגה?
כן.
זאת אומרת, זה באמת, אבל אתה חלמת שזה מה שיקרה? כיוונת לשם?
אני די כיוונתי גבוה מההתחלה. כלומר, לא, אני חושב שזה גם סוג של האופי שלי, כלומר, לא הייתי, אני אף פעם לא הייתי מהאנשים האלה שאמרו, טוב, אז נראה, אז אם יצא, אז נעשה, לא, תמיד ידעתי, לא, אני רוצה הכי גדול, הכי גבוה, להגיע הכי רחוק, לחצות את ישראל, לעשות מלא דברים.
איך הבנת שאתה טוב במה שאתה עושה? זה נשמע שוב, כביכול משהו פשוט, אבל זה מאוד 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 לא טריוויאלי.
זו שאלה מאוד מעניינת מה שאת שואלת, כי פשוט ידעתי. אני לא יודע איך להגיד את זה, פשוט ידעתי. גם זה נשמע מאוד כזה, את יודעת, לא צנוע להגיד את זה.
לא, זה נשמע אמיתי, זה בדיוק העניין. מרגילים אותנו לחשוב, זה לא צנוע, זה לא מקובל, זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל אותי מרגש לחשוב שמישהו חי עם איזושהי ידיעה שהוא טוב, וזה בסדר.
אז תראי, זה נכון שאני תמיד חשבתי ואני חושב שאני מאוד טוב במה שאני עושה, אבל זה מלווה כל הזמן בביקורת עצמית מאוד גבוהה, ומלווה כל הזמן בתחושות של לא עשיתי מספיק, לא הגעתי מספיק רחוק, לא ניצלתי מספיק כביכול את הכישרון. אז זה כזה, את יודעת, עלייה הוא קוץ בה, כי מצד אחד אני מרגיש שאני טוב, ושאני מוכשר, ושאני מאוד טוב במה שאני עושה, אבל אין בי סוג של זכיחות כזאת, או מצב שאני, אוקיי, אני עשיתי, אני טוב, לא, אני כל הזמן מחפש להשתפר, כל הזמן מחפש.
זה ההבדל, לדעתי, בין צניעות לענווה. זאת אומרת, עדיין, עם הידיעה הפנימית שאתה טוב, אתה עדיין, הלכת ולמדת, זאת אומרת, לא אמרת, אני ואפסי, מה יש לי ללמוד, מי יכול ללמד אותי, לא.
כן, גם, תדעת, מעבר ללימודים, גם עשיתי סטאז'ים בעולם, למדתי, בכל זאת הייתי בגיל 20, גרתי לבד בלונדון, בזמן שעבדתי אצל אלכסנדרה מקווין.
איך זה קרה? בוא תספר לי, סיימת את הלימודים, כבר סומנת במהלך הלימודים, שאתה...
אני חושב שבמהלך הלימודים הייתי נחשב סטודנט מאוד טוב.
שבמה זה בא לידי ביטוי? מקורי ברעיונות, תלמיד טוב?
ביקורות טובות, כל מה שיוצא מזה. אבל היה לי חשוב לעשות סוג של מסלול לימודים אמיתי, כלומר לראות בשטח איך בית אופנה עובד, ואיך באמת... איך זה מתנהל באמת. עכשיו, אלכסנדר מקווין, בטח אז, שעוד הוא היה בחיים, היום כבר לא בחיים, נחשב כמעצב הכי 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 מדהים עלי אדמות. מבחינתי זה המעצב הכי טוב שהיה בטוח במאה ה-20. ופשוט חלמתי לעבוד שם, ובצורה כמעט תמימה, שלחתי תיק עבודות, ואני זוכר את זה, אני לא אשכח את זה, כי זה פשוט היה זוי לחלוטין. אני קיבלתי איזשהו, צריכתי להגיע למייל של מי שמרכז את כל הפניות, שלחתי מייל, וכעבור כמה שעות קיבלתי טלפון.
אז אתה מבין, אפילו הדבר הפשוט הזה, הרוב האנשים יגידו, מה הסיכוי? נו באמת, אני... עשית.
האמת, לא, האמת, עשית האמת שאמרתי לעצמי, מה הסיכוי? אבל בסדר, שלח לך בך. אמרתי, אם זה לא יעבוד, אז יש עוד בתי אופנה, יש את ורסאצ'ה, יש את דיור, נתקדם שם. אבל קיבלתי טלפון.
שלחת זה, שלחת במייל, זה שלחת פיזית, איך שולחים?
שלחתי במייל תיק עבודות, וכעבור כמה שעות קיבלתי טלפון.
וואו.
מבחור ש... אני שכחתי כבר את שמו, אבל הוא שם מרכז את כל העניינים, הוא אמר לי, וואו, אתה מישראל, איזה יופי, יש לי משפחה בישראל, אני יהודי, כזה ממש עבר את הקרח, אמרתי, וואו, אני הוזק, או שזה מה שקורה. בטח לבחור צעיר שחולם להיות מעצב אופנה ממש בתחילת דרכו, מתקשרים אליו מאלכסנדר מקווין ומקשקשים איתו בטלפון, זה נשמע קצת מופרך. ואז למעשה הזמין אותי לרעיון עבודה בלונדון. נסעתי לרעיון עבודה. מי שראינה אותי שם זאת שרה ברטון, שהיום היא המעצבת הראשית של בית האופנה. אז הייתה יד ימינו של אלכסנדר מקווין. וכבר במקום, כלומר, היא אמרה לי, מעולה, התקבלת, מתי אתה יכול להתחיל?
בשוק.
אני הייתי בשוק.
הרעיון כמובן מתנהל באנגלית.
כן, בוודאי.
ואין לך שום בעיה, ואתה מרגיש נוח.
לא, בטח שהתרגשתי, ובטח שרעדו לי הרגליים, זה לא שאני, אל תעשי אותי.
לא, אבל אני שואלת אפילו סתם, אני בכוונה שואלת את הדברים הכי פשוטים, כי למשל יש אנשים שאומרים, ופתאום זה ילחיץ אותי, האנגלית שלי, לא היה משהו שהיווה חסם בין החלום שלך, בוא נגיד אולי אפילו לקשיים הקטנים שהיו בדרך.
תראי, היה את ה... מהרגע שהוא אמר לי, אתה מזומן לרעיון עבודה, עד שהגעתי לרעיון עבודה, היה משהו כמו 3 שבועות. בשלושה שבועות האלה התכוננתי.
את מי שיתפת?
חברים טובים, משפחה. התכוננתי לזה, כלומר, ליטשתי את התיק עבודות שלי, חשבתי מה אני רוצה להגיד, איך אני רוצה להציג את עצמי. זה היה מאוד...
זה היה תפקיד ספציפי שהיית מיועד אליו, או באופן כללי לעבוד...
זה היה לעבוד באטליה של בית האופנה. זה בית אופנה גדול, כלומר, יש שם יחידה של אקססורי, זה אזור של שזה נעליים, תיקים, חגורות, יש אזור של רקמות, יש אזור של הדפסים, אני עבדתי ממש באטליה, איפה שמכינים את הדגמים לתצוגות, ואיפה שממש קורה כל החלק המעניין. הגעתי לרעיון עבודה, הצגתי את העבודות שלי, ואמרו לי, אוקיי, מה, מתי אתה יכול להתחיל? אתה יכול להתחיל? אמרתם, לא, רגע, אני צריך לחזור לישראל, אני לא לקחתי את הדברים. וזה משם היה מאוד מאוד מהר, אני הגעתי לארץ, הרזתי סוג של מזוודה עם כמה דברים, ומצאתי לעצמי איזשהו חור לגור בלונדון.
ידעת כמה אתה עומד להרוויח, שאלות שבכלל, או שזה היה שולי.
תראי, אני לא יודע אם זה חוקי בכלל, אבל עבדתי שם, זה היה מסלול סטאז' מתקדם כזה.
אז זה כאילו ויזת סטודנט, משהו כזה?
משהו כזה, כן. מקבלים משכורת מאוד 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 דלה, שיכול אולי לחסות אולי את ה...
שכר דירה בקושי?
בקושי, יותר ארוחות צהריים ונסיעות. וגם הנסיעות, כלומר, גרתי בבלסייז פארק, שזה אזור מאוד רחוק מאיפה שהיה סטודיו, הייתי צריך כל בוקר לקחת 2 רכבות, ואז אוטובוס, ואז ללכת ברגל איזה 10 דקות, כדי להגיע לסטודיו, משהו שהיום...
אני מסלת לבדל גם בחורף, קר.
וואו, את לא מבינה. זה כן, זה היה מטורף, אבל את יודעת, כשיש חלום ורוצים להשיג איזשהו משהו, אז כל הדברים האלה מתגמדים.
נכון.
כמובן שהיום אני לא רואה את עצמי עושה איזשהו משהו כזה, אבל כן צריך לעבור דברים, זה היה סוג של תהליך.
אז תקשיב, אתה הרמת לי עכשיו, כי אמרת שהיום לא היית עושה דבר כזה, אבל היום למען חלום שלך לא היית מתאמץ כמו שהתאמצת? עזוב את החלום הזה. אגרי, גם היום בטח יש לך חלומות.
נכון.
מה היום אתה אומר בעבור זה? וואלה, כן. אני אתאמץ וקור ומרחק והליכה, או שאתה כבר לא נמצא במקום הזה.
אני חושב שבכל, אני חושב שבכל מקצוע, גם מישהו שחולם להיות שחקן, בוא ניקח גם גל גדות, אני מניח שעברה המון 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 עד שהגיע להיות וונדר וומן, אני מניח שגם היא היום לא תשב שעות בבתי ספר למשחק ותעשה מונולוגים. כלומר, היא עשתה את זה, זה שלב מסוים שאתה עובר, וברגע שאתה עובר אותו, אתה לא חוזר אחורה.
אני לא מתכוונת לדבר הספציפי, אבל אני אומרת, התאמצתי, יצאתי מאזור הנוחות, עשיתי משהו ש...
כן, אבל זה לא מאמץ ספציפי. כלומר, את מתארת את זה, התאמצתי כי הלכתי ברגל, זה לא, זה מאמץ... של שנים רבות, כלומר, זה לימודים מפרכים, וזה את יודעת, לעשות דברים, להתחיל דברים מאפס, ולעבור איזשהו תהליך מאוד 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 ארוך, ולפעמים גם מייגע כדי להגיע לאנשהו. היום אין לי איזשהו חלום שבשבילו הייתי עובר את כל התהליך הזה מחדש, כי את החלום הזה כבר היה
והגשמתי. אז מה החלום היום שאתה אומר בשביל זה שווה לי להתאמץ?
אני עדיין מתאמץ, ואני עדיין עושה דברים, ואני עדיין יוצא מגדרי, אבל לעבור תהליכים של תלמיד, נקרא לזה, זה לא משהו שהיום הוא רלוונטי.
אוקיי.
את מבינה?
כן.
זה כמו שאת לא תרשמי עכשיו לבית ספר לתקשורת ותתחילי לעשות...
לא, אבל אם למשל אני יודעת מה, אופרה ווינפרי, תגיד שהיא רוצה שאני אהיה עוזרת שלה, אין לי שום בעיה. אין לי שום בעיה לישון, ביתה, אין לי שום בעיה.
מסקרת להיות הבן אדם הזה,
אני שואלת אחרת. שאני אומרת, כן, אני רוצה להיכנס למוח שלו, ואין לי שום בעיה לישון באוהל. וואלה, כן. אני כן.
אבל אם אופרה ווינפרי אומרת לך, אני רוצה שתהיה עוזרת שלי, אבל קודם כל אני רוצה ששלוש שנים תלכי תלמדי משחק באלבמה, לא משחק, תקשורת, באלבמה, תגורו שם בקרוונים או ביחידות של הסטודנטים, תסיימי את זה, אני רוצה שתבואי, תעשי סטאג' אצל מישהי שלא אצלי, אצל קולגה שלי, פחות מוכרת, לא מוכרת, איזה ג'ני אחת, תעשי סטאג' שנתיים, ואז תבואי נראה. אתה עשי את זה?
את האמת? אני כן. ואני אגיד לך למה. קודם כל אני עושה, גם היום דברים כאלה. כי בתפיסה שלי, גם אם בסוף היא לא תיקח אותי כעוזרת, ההזדמנות שלי לעבור איזשהו משהו ולא לפסול אותו, יכול להיות אגב שאחרי חצי שנה הייתי אומרת, לא מתאים לי, אני רחוקה מהמשפחה, המחיר יקר מדי ואני מסתכלת מה בסופו של דבר אני אקבל לו. אבל הנטייה הטבעית שלי היא קודם כל להגיד כן, וגם היום אני עושה דברים שיכול להיות שבני גילי במצבי לא היו עושים אותם, ואני יכולה להגיד לך שכמעט תמיד 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 הרווחתי בזה. זאת אומרת, קודם כל להגיד כן ולהתנסות באיזשהו משהו, אבל זה אני, והשיחה היא לא עליי, ובכוונה זה מעניין אותי עליך, כי אמרת כאן איזה משהו, אתה אומר, תקשיבי, גם היום אני מתאמץ, אז סתם בוא תספר לי מה סדר היום שלך. איך נראה היום של בן אדם שהוא אמן, יוצר?
אני אתן לך דוגמה לאיזשהו פרויקט שעשיתי לפני כמה שבועות, היה היום הבינלאומי לאלימות נגד נשים. ואני החלטתי להרים את הכפפה ולעשות איזשהו פרויקט שהוא יותר אומנותי, היו מלא פרויקטים והיו מלא קמפיינים של, את יודעת, כזה מראים הרבה נשים שאומרות, די לאלימות. אמרתי, אוקיי, די, ראינו את כל הקמפיינים האלה, זה הכל נראה אותו דבר, כמו פרויקט, כמו קמפיין לאלסם, לאלימות נגד נשים, להטרדות מיניות, זה הכל נראה אותו דבר. בא לי לעשות משהו אחר.
מלחמה נגד.
כן, בא לי לעשות משהו שהוא כאילו אחר, שהוא מעצים ושהוא כוחני ושהוא יפה ושהוא לאו דווקא להראות בשחור לבן דמויות אומרות בכל רציני כל מיני משפטים שכתבו להם. אז מה שעשיתי, לקחתי קבוצה מאוד רחבה של נשים, שכל אחת מהן סוג של מייצגת קבוצה מסוימת. למשל, לקחתי את נטה ברזילאי, ולקחתי את מירי מסיקה, ולקחתי את ניב סולטן, ולקחתי אפילו... וואי, נפתח את האינסטגרם, שאני אגיד לך את הרשימה.
כשאתה אומר קבוצה מסוימת, זה מעניין אותי איזה קבוצה בעיניך מירי מסמלת, ואיזה קבוצה נטה.
אפילו אם זה גילאים מסוימים, או... אז אני אגיד לך את הרשימה. למשל, לקחתי את ג'וי ריגר, שהיא שחקנית.
וואו.
ולקחתי את ניב סולטן, ולקחתי את, כמו שאמרתי לך, את נטה ברזילאי, ולקחתי את אסתר רדה, ואת מירי מסיקה, ולוסי אריש, והיו שם, הייתה שם בחורה בשם אליה, שהיא טרנס-סקסואלית, והייתה שם בחורה בשם מוניקה, שהיא דוגמנית כהת אור, מבקשת מקלט. כלומר, לקחתי באמת ייצוג של כל הנשים בארץ, והחלטתי להרים סוג של מיצג אומנות איתן. כולן היו כמעט בעירום מלא, והלבשתי אותם בפיסות בד שדיגמתי עליהן, כלומר זה לא היה שום בגד קיים, לקחתי גלילים של בדים, וסוג של ליפפתי סביבם בצורה...
היה מפגש מקדים לדבר הזה? או ש...
לא, הכל נעשה בלייב. הכל נעשה בלייב, אני בשוק בכלל שהם הסכימו לי וזרמו איתי, את יודעת, זה בכל זאת נשים ש...
גם אני הייתי מגיעה אם הייתי מבקש. מה אתה בשוק?
לא, כי את יודעת, זה נשים שבכל זאת הגיעו לאן שהוא, ואת יודעת, אני אומר לנטה ברזילה, או למירי מסיקה תבואי, מה אני הולכת ללבוש? אני אשים עלייך משהו.
סומכים עליך.
אבל כן, רובן זה נשים שעבדתי איתם, והן סומכות עליי.
שיהיה מעניין. זה בטוח.
שיהיה מעניין, בדיוק. ויצרתי מין תמונה, אני גם אראה לך תוך כדי, כדי שתדעי על מה אני מדבר, חבל שהצופים שלנו לא יכולים לראות.
נכון.
לכל השלישייה הזאת. יצרתי סוג של תמונה של נשים מאוד, את יודעת, מאוד חזקות, מאוד מצליחות, כל אחת בתחומה, כל אחת...
גם סנדרה, נכון? זה סנדרה שדה.
נכון, סנדרה שדה. באמת היה חשוב לי שיהיה כמעט ייצוג לכל סוג של אישה בארץ.
אתה ראית את זה מראש, או כשראית את הגובה, היה לך את הבדים, פתאום היה לך את התמונה?
לא,
זאת אומרת, היו סרטוטים מקדימים?
כן, בטח. אוקיי. כמו שאמרתי לך, זה הכלי שאני עובד איתו, ובאמת היה, סרטטתי לי את איך אני רוצה שזה יהיה, אבל ידעתי ש-90% מהתוצאה היא לגמרי ספונטנית. כלומר, לא תכננתי שהיא תשים את הצבע הזה, והיא תהיה לה מחשוף כזה, והיא תשים חצי... לא, כלומר, כל אחת באה, ישבה במין קומפוזיציה כזאת, כמו שהראיתי לך, ופשוט עברתי עליהן עם הבדים.
ואיך בתוך זה היה שזור בעצם המסר של... די לאלימות, אלימות נגד נשים?
אז בעצם הבדים עוברים מאישה אחת לשנייה, ויוצרים סוג של יחידה אחת חזקה, שבעצם באה להעצים את הכוח הנשי, ובאה להגיד, אנחנו פה, אנחנו חזקות, אנחנו מאוחדות, ולאו דווקא לצעוק, אל תעשו, אנחנו נפגעות, כלומר, להסתכל על זה דווקא מהצד האחר.
איך היו התגובות?
התגובות היו מטורפות, מטורפות, מטורפות. דבר שאני העליתי את זה לאינסטגרם, וזה היה כזה טירוף, כי כולם נחשפו לזה בבת אחת. ואת יודעת, א', באה המון תקשורת, וזה היה בטלוויזיה, בגיא פינס והכל, אבל אני חושב שיותר מהכל, זה מסמל את הצורת חשיבה שלי. כלומר, לא היה פה שום דבר מסחרי, לא היה פה בגדים קיימים בכלל. זה לגמרי פרויקט...
לא היה מוצר שאפשר לקנות אחר כך.
לא, זה לגמרי מסר אומנותי, תרבותי, חברתי, שיצרתי והשתמשתי ביכולות הטכניות שלי, או תקריא לזה כישרון, כדי ליצור, כדי להביא איזשהו נושא למודעות, וזה מסוג הדברים שאני מאוד אוהב לעשות. כלומר, דברים שהם מחוץ לקופסה, שהם לאו דווקא ברורים. ברור שחלק מהאנשים שהשתתפו, למשל אמרת סנדרה שדה. סנדרה שדה אמרה, אוקיי, אבל מה אני לובשת? אמרתי לה, אני אשים עליך כזה בדים. היא אמרתי, מה זאת אומרת אשים עליך בדים? אני לא מבינה. אז אמרתי לה, כן, זה היה מטורף. אמרתי לה, תראי, את היא בהלבשת תחתונה. אמרתי, מה זאת אומרת, תצלמו אותי בהלבשת תחתונה? אמרתי, לא, 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 את תדאגי. כל מה שאת רוצה להסתיר, אנחנו נסתיר, הכל יהיה בסדר. ובאמת, יש כאן סוג של... הייתי כאילו די מופתע מההיענות, ואיך שכל הנשים האלה התגייסו. א', זו מטרה מאוד,
כן.
מאוד חשובה, אבל בלי קשר, זה... זה
הכיף. תראה, אחת הראשונות שבעצם הבינה את הכוח שיש לזה כשאתה מושך תקשורת, זה הנסיכה דיאנה, והיא באמת ניצלה את זה להציל כל מיני אוכלוסיות, והפכה למשפיענית. Mm-hmm. עכשיו, גם אתה בעצם נמצא בעמדה שהיא משפיעה. זאת אומרת, אלון עושה כזה דבר, והנה אתה יוצר שיח. זה אחריות שהיא מרגשת אותך ומלחיצה אותך. היותך משפיען. מעבר לאמירה אופנתית.
ברור שזה משהו שעושה לי טוב ושהוא מרגש אותי. זה לא משהו שמלחיץ אותי ביום-יום. אני יכול להגיד לך שאחרי הפרויקט הזה שעשיתי, אמרתי, דבר כזה אני לא אעשה עוד פעם.
כי למה?
כי הכל נעשה בזמן אמת, בלייב, וזה היה מאוד מאוד מלחיץ. זה היה צוות של עשרות אנשים, מאפרים וספרים וצלמים, ובעצם הכל היה מונח על הכתפיים שלי, בלי שום יכולת להתכונן או לבוא מוכן. זאת אומרת, זה מה שאני עושה עכשיו, יש לי one shot, ואם זה עובד, זה עובד, ואם זה לא עובד, זה לא עובד.
בניגוד לתצוגות אופנה שבהן, יש חזרות ומדידות.
ברור, יש מדידות, אתה יכול לשנות דברים, אתה יכול לעשות דברים, ואת יודעת, פה מדובר בבדים עם סיכות שמחוברות לנשים שהן צריכות לזוז וצריכות להתנועה, וכל... כולם מסתכלים עליך, זה היה מין one man show, שמצד אחד זה היה כזה, זה היה מאוד מאוד עוצמתי, ומאוד אפילו די מדהים באיזשהו אופן, כי את יודעת, הסתובבתי כמו פורפר כזה סביב כולם עם הבדים, ופה גזרתי ופה סידרתי, ומצד שני זה באמת היה קצת אולי too much, זה היה כמות גדולה של נשים, זה היה זמן מאוד קצר, היה לי בסך הכל משהו כמו שעה להכין את הכל, זה מטורף, זה להכין 10 אאוטפיטים בשעה.
אבל זה כמו שאתה אומר, לרגע הזה זה נשמע שאתה מתאמן חיים שלמים. זאת אומרת, יש את אלון היצירתי והאחראי, ואת כל הדברים, ואת הניסיון, ופשוט ריכזת את זה לנקודה הזאת. אתה תתאושש, אני אומרת never say never, כי אחרי שאתה תתאושש, ופתאום יהיה אולי עוד איזה שנה, עוד איזה שנתיים, אתה יכול למצוא את עצמך עושה את זה. שוב, עכשיו ציינו את ביונסה וליידי גאגה, איך זה עובד עם נשים בסדר גודל? אתה עושה להם מדידות, יש מישהו שמעצב עבורן, ואתה, איך הדינמיקה, איך זה קורה? הטלפון הזה, עד הרגע שהבגד מונח עליה.
תראי, אז בוא נחזור קצת אחורה. אני ב-2013, זה הפעם הראשונה שהצגתי את הצוגה מחוץ לישראל, הצגתי בניו יורק, בניו יורק פאשן וויק, ובעצם התצוגה שלי בניו יורק זה מה שהתחיל את כל ה... חיבור שלי, בוא נגיד, לסלבריטיז. לתצוגה הזאת הזמנתי תקשורת, והזמנתי קצת סטייליסטים, ו...
הזמנת ובאו.
הזמנתי ובאו, נכון.
גם, לא מובן מאליו.
לא, אבל כן, התמזל מזלי ובאו, ומשם בצורה די מדהימה, הסטייליסט של ביונסה הגיע לתצוגה, וראה את הדברים. עכשיו, אני לא יודע, יכול להיות שהיה לו כזה חצי יום פנוי, יכול להיות שהוא היה כזה בין תצוגות, ואני לא יודע איך, אבל פשוט הגיע לתצוגה שלי.
הנה, המזל הזה, הקטן שהשתרבב לו.
והוא מאוד מאוד התלהב מהדברים, והוא אמר לי, הוא לקח אותי כזה הצידה, ואמר לי, וואו, אני אשמח שנעשה דברים...
ככה הוא הציג את עצמו, אני הסטייליסט של ביונסה.
כן, הציגו לי אותו, והוא אמר לי, אני מאוד אוהב את הבגד הזה, ומאוד אוהב את השמלה הזאת, ואני אשמח שנעשה איזשהו משהו לביונסה. באותו רגע, אני לא יודע איך לתאר לך את זה, כי...
לי יש צמרמורת.
כן, אבל את יודעת, קשה לי לתאר לך את זה, כי... את יודעת, כשאתה מגיע לשלב מסוים, שאתה כבר מלביש המון פעמים כוכבות בסדר גודל, אז היום, תגידי לי להלביש את ג'ניפר לופז, תגידי, אוקיי, סבבה, מה התקציב שלכם? אבל אז, בזמנו, זה היה כמו חלום בלתי מושג, כמו משהו שהוא בכלל לא אופציה. ואמרתי, ברור, בוודאי, כן, 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 מה שאתם צריכים, תגידו לי. ולמחרת עשינו פגישה ככה יותר מסודרת, והוא בחר שתי סמלות. ואז קיבלתי טלפון אחרי כמה ימים, זה ככה שהייתי בניו יורק כמעט איזה חודש, קיבלתי טלפון שצריך לעשות תיקונים, ויש כמה אילוצים שצריך לסדר בסמלה לביונסה.
כי היא כרגע לקחה את זה כמו שזה היה בתצוגה.
כן, 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 היא לקחה את זה כמו שבתצוגה, אבל צריך לסדר משהו עם החזייה.
אגב, כשאתה נותן כזה בגד, אתה מציב איזה תנאים, אל תשנו את זה יותר מדי, כי בכל זאת זה היה תפור לדוגמנית, ומן הסתם ישנו את זה עליה, האם הם מחויבים לשמור, לא יודעת איך הניואנסים, איך הזכויות יוצרים, בוא נקרא לזה.
באותו רגע, כשאת יודעת, שאתה בתחילת הדרך, ואומר לך שביונסה רוצה ללבש בגד שלך,
אתה לא מציב תנאים.
אתה לא מציב שום תנאים. אתה אומר, מה שאתם צריכים, תגידו לי איפה ומתי, ואני מתייצב.
הגיוני.
ואז אמרו לי, אוקיי, אתה צריך להגיע למדידות, על ביונסה. וזה קרה, זה היה בברוקלין, באיזשהו אצטדיון שעשתה שם את החזרות. באו לאסוף אותי בוואן שחור כזה, הכניסו אותי לאזור של החזרות, תקחו לי את הטלפון, לקחו לי את כל הדברים. אמרתי, פאק, לקחו לי את הטלפון, אני לא יכול לעשות אפילו סלפי עם ביונסה, אז איך יאמינו לי אחר כך?
נכון.
אבל אל תגיד, תכף
המוח... ברור, צילמו ושלחו לך.
לא, תכף המוח הישראלי שם מגיע לזה. ואז כזה אני מגיע לאצטדיון, יש במה ענקית עם תאורה ותפורה, ואני ככה 2 מטר מהבמה. אין אף אחד חוץ מהתאורן, המפיק וביונסה על הבמה. אני משפשף עיניים, אני רואה אותה ככה רוקדת ומופיעה, הילדה שלה הייתה שם ברחבה, הסתובבה ורקדה. הייתה אז,
לא, אין דברים,
הייתה
כן.
אז אני חושב בת 3 או משהו כזה. ואז אמרו, אוקיי, תיכנס לחדר, ותכף ביונסה תגיע. והגיע עם כזה חלוק אמבטיה לבן כזה, בין החלפות של האוטפיטים, הציג את עצמה, הייתה מאוד 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 נחמדה, בלי שום מסכות, בלי שום אגו.
יפה כמו ש...
יפה מאוד, לא גבוהה כמו שחושבים, אתם מדמיינים ביונסה כמין משהו עצום כזה.
נכון, נראית לי הרבה יותר גבוהה מג'יילו, אבל לא בטוח.
היא, אני חושב שהיא מטר, פחות ממטר 70, היא כזה מטר 68, די ממוצעת. הציג את עצמה, לחצה את היד, ואז היא אמרה, אוקיי, בוא נמדוד את השמלה. ואז אמרתי לאסיסטנטית שלה, שאני חייב את הטלפון כדי לצלם את כל התיקונים. כלומר, אני לא יכול, אני לא יכול לזכור, אני לא יכול לזכור בעל פה כל סיכה וכל זה, אני חייב שיהיה לי זה.
תעוד.
וכמובן, ברור. וכמובן שתיעדתי את כל התהליך, ואת כל המדידות. וזהו, אפילו דקרתי את הטיפה עם הסיכה.
אוה.
כן, זה היה... בוא נגיד שלי זה כאב יותר. אמרתי, אני לא מאמין שזה קורה לי עכשיו. ובאמת, היא לפשה את הסמלה שלי לכל הסיבור הופעות של העולמי.
מדהים, רגע, אז תיקנת את זה במקום, לקחת, תיקנת,
לקחתי תיקונים, כן, זה כבר הפך להיות סוג של דיאלוג כזה.
אז ראית אותה עוד מספר פעמים מאז?
באותו סיבוב לא, אבל מאז הלבשתי אותה עוד כמה פעמים, כולל הפרויקט האחרון שלה, שזה הסרט המטורף עם כל הווידאו קליפים שנקרא Black is King, היא לובשת שם 3 אוטפיטים שלי.
מדהים.
ויש עוד
וזה
כמה...
וזה עדיין מרגש.
כן, תראי, זה באמת, א', זה הטופ של הטופ, את יודעת, נכון. זה להלביש
נכון.
מישהי בפרויקט עם תקציב בלתי מוגבל, לצד מעצבי אופנה הכי גדולים בעולם.
היא גם ספציפית, יצא לי לראות כמה רעיונות איתה, איזה מקצוענית, איך כל דבר הוא ברצילות, אתה באמת מבין שאין כאן שום דבר מקרי, ורמת המעורבות שלה על כל דבר
כן,
לפרטי פרטים.
היא טוטלית לחלוטין. היא באמת, אפשר לראות, כשהייתי בחזרות ראיתי, היא פשוט, היא ניהלה את כל, את כל החזרות. רגע התאורה פה לא טובה, רגע הסאונד פה לא טוב. ואני חושב שלמדתי מזה ש... אם אתה לא תהיה פרפקציוניסט, ואם אתה לא תדרוש שככה וככה וככה יקרה, לא יהיה מישהו אחר שיעשה את זה.
נכון. זאת אומרת, גם כשאתה כוכב על, עדיין אתה לא יכול להסיר מעצמך את האחריות.
אי אפשר. אני יכול להגיד לך שבכל תצוגת אופנה שלי, עד היום, בכל פרויקט שאני עושה, אני ניגש לכל הדוגמניות ומסביר להם איך אני רוצה שהם ילכו ומה הם יעשו ולבקסטייג' ולמלבישות. כלומר, אני לא, ואני יכול לתת לעוזרות שלי ולאסיסטנטיות ולמנהלות הפקה. אני דואג שאני יהיה זה שאומר כל דבר ומסביר כל דבר ומפקח כל דבר. ואפילו אומרים לי, די, לך כבר, הכל יהיה בסדר. אני אומר, לא, 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 לא. אני רוצה לדאוג לזה, אני בוחר את המוזיקה, אני בוחר כל דוגמנית. כלומר, אין שום דבר שלא...
אבל אתה מתייעץ? זאת אומרת, יש אנשים שאתה אומר, אני סומך עליהם, זה כן בסופו של דבר, תצוגת אופנה היא שיתוף פעולה, יש מנצח, זה כמו המנצח של התזמורת, או המפיק לצורך העניין, אבל יש כן מקום לאיזשהו דיאלוג.
ברור, יש לי את הצוות שעובד איתי שנים, כן. שהולך איתי, ויש את המפיקים, אבל בסופו של דבר, תמיד המילה האחרונה היא שלי, ואני גם יודע מאוד מה אני רוצה. שאני חושב שזה משהו שהוא מאוד חשוב בכלל החיים, ובטח ובטח אם אתה מייצר אופנה או יוצר, לדעת מה אתה רוצה, איך אתה רוצה שהדברים ייראו. ולא, את יודעת, להשאיר דברים באמת לאנשי המקצוע.
כן.
כי, את יודעת, כל אחד והראש שלו והוויז'ן שלו, ואני חושב שכשרואים את הצוגה שלי, או שרואים עיצובים שלי, ניתן לראות איזשהו משהו מאוד מגובש.
יש, כלומר, יש את החותמת שלך לגמרי. אפשר לראות בגלל, לדעת, זה של אלון. תגיד, עבדת עם המון אנשים מנוסים, אתה יכול לשתף אותנו באיזושהי עצה שטובה, אני מניחה שקיבלת הרבה, אבל איזושהי עצה שאתה אומר, זאת עצה שהיא הייתה משמעותית.
שמישהו נתן לי?
כן.
וואו, למה לא נתת לי בריף שלפני זה הייתי חושב?
כי גם אני לא ידעתי.
על עצה שמישהו נתן לי? אני לא יכול, לא עולה לי בראש איזושהי עצה ספציפית, אבל...
אני אתן לך דוגמה.
אוקיי.
אוקיי, אולי זה יעזור לך. יצא לי להכיר מישהו שעבד, אגב, גם עם ביונסה, ומעצב תפאורות, ואז הוא אמר שבשלב מאוד מוקדם בקריירה, מישהו אמר לו, תשמור על הזכויות שלך. לימים הוא היום מעצב המון המון תוכניות טלוויזיה, ועיקר הכסף שלו זה בעצם העובדה שיש לו את הזכויות, לא משנה איזה תוכנית, באיזה מקום בעולם עושים את זה, עצם העובדה שהוא עשה את התפאורה הראשונה לתוכנית הזאת, הוא מקבל כסף על יש לו את הזכויות יוצרים. ההצעה הזאת שווה לו מיליונים לצורך העניין, ועצם העובדה שהוא קיבל אותה בשלב כל כך מוקדם בקריירה. הוא ויתר בחוזים על המון המון דברים, שלאנשים אחרים זה היה נשמע מאוד עקרוני, אבל הוא לא ויתר על הזכויות.
מעניין.
אוקיי? אז זה יכול להיות גם ממקום כזה, לאו דווקא הצעה שהיא תובנה לחיים.
אז אני אגיח את זה מכיוון אחר. אני לא יודע אם זה משהו שמישהו נתן לי, או משהו שחיים הובילו אותי, אבל כשהייתי בתחילת דרכי, בגיל 17-18, כלומר עד גיל 20 כזה, הייתי מאוד רברבן. וכמו שדיברנו על זה בקודם, ידעתי שאני מוכשר. ידעתי שאני מאוד טוב. ידעתי ש... שסביר להניח שאני בלימודים, אז שאני הכי טוב מכולם. שאם אני אצא לזה, שאני אהיה הכי טוב. שאני יכול להגיע הכי רחוק. הרגשתי את זה. וזה גם יצא החוצה. כלומר, הייתי מתרברב.
שוויצר, מה שנקרא.
שוויצר, כן.
כן.
וקיבלתי כמה כפות. ואני חושב שהכפות האלה גרמו לי לימים להבין... ששום דבר לא ודאי. וכמו שהיום אני בגג העולם ומעצב טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט עבודה. וזה מין... מאז לקחתי את זה למקום של לא חוסר ביטחון, או לא מקום כזה של, את יודעת, אבל לא להיות רברבן, לא להיות שוויצר, לא להגיד אני ואני, אני הכי טוב, אף אחד לא כמוני, אלא לזכור תמיד שאוקיי, אני יודע שאני טוב, אני עובד מאוד קשה בשביל זה, אבל לכבד את, לכבד את כל מי שמסביבי, ולשמור על סוג של ענווה מסוימת. גם כלפי חוץ, וגם כלפי עצמי. כלומר, אני לא, שוב, את לא תמצא, אני אף פעם לא מצאתי את עצמי, גם אחרי התצוגות הכי מוצלחות שלי, גם אחרי שהלבשתי את ביונסה, אף פעם לא זכור לי שישבתי כזה עם חיוך מטומטם על, על הפרצוף, ואמרתי, יואו, איזה מדהים אני, איזה רחוק הגעתי. לא, זה תמיד היה, אוקיי, אז איך אני ממנף את זה עכשיו הלאה? איך אני כותף משהו, איך יוצא לי מזה משהו יותר גדול?
זאת אומרת, עם הפנים קדימה.
עם הפנים קדימה, אבל לזכור תמיד מאיפה באתי.
זאת אומרת, לי... אבל יש את הרגע של ההנאה, זאת אומרת, אתה לא נח על זרי הדפנה, ואומר, אוקיי, עכשיו הדברים יקרו מעצמם, אתה מבין שאת המנוע הזה צריך כל הזמן להזין ולגלגל. אבל כן, יש לך גם את הסיפוק והנאה מאותם רגעי הצלחה.
סיפוק והנאה בוודאי. אני, אבל, okay. אבל יש לי סיפוק והנאה גם כשאני יוצר בגד שאני מאוד אוהב, גם שיש לי לקוחה שמגיעה אליי ויוצאת מאוד מרוצה, גם שאני קם בבוקר וסתם יש לי יום יפה ואני שותה קפה ואני מגיע לפה ועושה משהו אחר.
עם טרנינג, בוא נציין.
כן, באתי היום עם טרנינג.
יפה. נכון. זה נדיר? קשה למצוא אותך לבוש בטרנינג?
קשה למצוא אותי לבוש לא בטרנינג.
בבקשה.
במקרה שלי הסנדלר מאוד הולך יחף. אני לא לובש בגדי מותגים. אני לא... יש לי, את רואה את החולצה הזאת?
כן.
יש לי אותה מגיל 18.
וואלה.
כן, אני אפילו לא יודע מאיפה השגתי אותה.
אבל תשמע, אתה יודע לשמור על הבגד.
לא, גם הכביסה, כל ההתפס מתקלף, את לא רואה?
לא, לא, זה נראה מאוד יפה. לסיום, תשלים לי את המשפט, למידה עבורי זה.
אולי תהליך? תהליך ארוך ו... ולא נגמר אף פעם?
יפה, אוקיי. מושלם. מתחברת לזה מאוד. יש איזושהי הרגשה שמדברים איתך, אני לא יודעת מה יחשבו המאזינים שאני אגיד את זה, אבל בא לחבק אותך.
באמת?
כן.
איזה כיף.
כן, כי זה נכון שאתה אומר שיש את הידיעה וזה, אבל גם כל הזמן יש איזושהי הרגשה שיושב לך מישהו שבא לחבק אותו. אני לא יודעת...
וואי, איזה כיף
כן,
לשמוע.
כן, ממש ממש ככה. אני מאחלת לך המון בהצלחה. לא הספקנו לדבר על חצי מהדברים שרציתי לשאול.
נכון.
אבל היה לי מעניין ומרתק.
איזה כיף, גם לי, תודה רבה.
תודה, אלון. האזנתם לגן טוקס, Dream Come True Stories. כל הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם באתר gant.co.il. אהבתם? שתפו את יקיריכם ועוררו גם בהם השראה. אני הייתי מיכל צפיר, תודה שהאזנתם.